וברוכים הבאים לתוכנית 33 של ספק סביר.
שלום ירון.
היום יום שישי, ה-29 באוקטובר 2010.
וואו, עוד אנחנו ב-2011 כבר.
כן, עוד מעט 2011 בא עלינו לטובה, ואז 2012, ואז ביי ביי לכולם. ואיתי נמצאים אביבור.
שלום.
ערן אבירם.
אהלן.
ברק ניצן. ליאור הלוי.
בוקר טוב.
תמיכה מוסרית משני אבני. והיום בתוכנית נדבר קצת על הסכנה שבתוספי מזון, על נורונים ששומרים תמונות במוח, רק לא. על צ'אט שעבר את מבחן טורינג, אבל לא באמת. ועל תגלית מרעישה בעולם הפיזיקה, שלא מרעישה בכלל. ועל ממטיקה. המדע גבול פסדו מדע גבול בולשיט גבול משהו ממש מגניב. כרגיל יהיה לנו את פינת איפה טעינו ואת אמת או ספק סביר, שבה פעם אביב תאתגר אותנו עם אמת או ספק סביר. אוקיי, אז בוא נתחיל. אביב, ספרי לנו על נורונים.
שני נוירולוגים מאוניברסיטת UCLA, כריסטוף קוך ויצחק פריד, שכותבים ממש את השם שלו יצחק ולא אייזק, שזה מאוד מרגש. לא כל כך מרגש. בכל מקרה, הם עובדים כבר הרבה שנים על באופן כללי חקר מוח והשפעה של בעזרת מחשבה בלבד, השפעה על כל מיני דברים ונוירונים וכל מיני דברים כאלה. למשל, לפני 5 שנים הם הצליחו לזהות ממש נוירונים בודדים במוח שיכולים לבצע פעולות מורכבות כמו לזהות פנים ולזהות עצמים, שזה משהו ש הם מניחו לפני זה שאולי הרבה מאוד אזורים במוח משתתפים בזה, אז ממש הצליחו to pinpoint נוירון בודד. ועכשיו הם עשו ניסוי עם 12 חולי אפילפסיה, שכבר בכל מקרה משתילים להם במוח שתלים, שהמטרה שלהם היא לבודד ולמצוא ממש את האזורים במוח שאחראים על, על הפרקוסים, על ההתקפי אפילפסיה שלהם. והשתלים האלה ממש, זאת אומרת, כל פעם שיש התקף, אז הם ממש מצליחים לצמצם יותר ויותר, עד שממש מגיעים לנוירון אחד או לאוסף נוירונים קטן, שמשם מגיע התקף. אז מעבר לבדיקה הזאת של האפילפסיה, הם גם לקחו את המשתלים האלה במוח. הם נמצאים באזור שנקרא medial temporal lobe, שהוא קשור לזיכרון ולרגש וכל מיני כאלה דברים, ועד היום חשבו, הדעה הרווחת היא שאי אפשר להיכנס לשם באופן מודע. לזה יותר מין דברים שנורים כאלה, בלי שאנחנו מתכוונים לזה. מה שהם עשו, זה להראות לכל ה-12 חולים, 12 פציינטים האלה, קודם כל הוא דיבר איתם, הוא שאל אותם מה הם אוהבים, מה התחביבים שלהם, הוא הגיע לכל מיני נושאים שכנראה קשורים אליהם, וכנראה פעילים אצלם במוח באופן מיוחד. הוא הראה לכל פציינט 100 תמונות, מתוכן 10 בערך אצל כל אחד הציטו נוירונים ספציפיים במוח, באופן יותר משמעותי מאחרות. ומתוך ה-10 האלו הוא בחר את ה-4 שהכי הכי ממש הדליקו את הנוירון הזה באופן היסטרי.
יש לי שאלה, כל אחד היה לו 10 תמונות שלו שהציטו לו, או שהיה איזה נושא משותף בין ה-10 תמונות האלה?
אני הבנתי שהוא ממש ניסה לכוון תמונות עבור כל פציינט, כדי
אוקיי,
שיהיו
כל אחד לפי האישיות שלו היו 10 תמונות שהדליקו אצלו הכי הרבה.
בדיוק.
אוקיי,
שזה סבור. כנראה איזה שהם זיכרונות שהם ממש חזקים אצלו, זיכרונות שהוא נתקל בהם לאחרונה, ואז הם טריים יותר או משהו כזה. יפה, אז בחרו לכל פציינט 4 תמונות שמדליקות את הנוירון באופן, את ה-4 נוירונים בעצם אחרי שונים, באופן הכי חזק. ומה שקרה אז, קודם כל הם עשו כל מיני ניסויים כאלה שאנחנו כבר מכירים, כמו להתרכז בתמונה ממש ממש חזק, כדי להזיז איזה סמן של מחשב או משהו כזה, שזה כבר, כולם עושים את זה, זה לא מעניין אף אחד. מה שהם עשו אחר כך, הם לקחו עבור כל פציינט, ביקשו ממני לבחור תמונה אחת מתוך הארבע, והקרינו אותה על מסך, ועליה הקרינו במין 50-50 שקיפות כזה, הקרינו תמונה נוספת מתוך השלוש האחרות. ומה שהיה צריך לעשות זה להתרכז בתמונה שהוא בחר, ולחשוב עליה, ולגרום לה להופיע, לתפוס יותר מהתמונה מאשר התמונה השנייה. זאת אומרת, לאט לאט להעלים את התמונה השנייה ולראות יותר טוב את התמונה שלה. והם הצליחו ב-70% מהניסיונות, הפציינטים.
שנייה, רק שאלת הבהרה. כי אומר, הייתה לולאת משוב ביניהם לבין המחשב?
כן, כן, כן.
אוקיי.
זאת אומרת, ברגע שהנוירון בעצם נדלק במוח, ברגע שהוא פעיל, אז הוא גורם למחשב להציג את התמונה יותר. עכשיו, מה שנקרא כישלון, זה כשאתה יותר מדי, השיחת דעת הזאת, התמונה שאמורה להשיח את דעתך, באמת מצליחה לעשות את זה, ואז אתה חושב קצת על זאת וקצת על זאת, ואתה לא מצליח להתרכז רק באחת מהן. אז זהו, אז 70% מהפעמים הם באמת הצליחו ממש להתרכז בתמונה אחת ולהביא אותה ל-100% מהשקיפות של מה שהם רואים על המסך. ומה שמעניין זה שנוירונים, זאת אומרת, ממש רק הנוירון הספציפי הזה של התמונה, למשל היה שם מרלין מונרו ומייקל ג'קסון או משהו כזה, והם התרכזו רק במרלין מונרו, אז לאט לאט היא הופיעה. ואך ורק הנוירון שקושר אצלם במוח קודם למרלין מונרו, רק הוא הופעל בתהליך הזה. לא אזורים אחרים שקשורים לזיהוי פנים ולזיהוי אנשים וכל מיני כאלה דברים. הם נשארו קבועים, ממש אך ורק הנוירון הבודד הזה.
שאלה, היו הבדל בין נשים לגברים?
הם לא ציינו את זה.
אוקיי.
אבל זה יכול להיות מעניין. זה רק 12 אנשים גם, אז זה בעיה...
כן, אבל מעניין אם היה, זאת אומרת, אם היו נשים... אוקיי.
הייתה איזושהי מטרה מוגדרת, או זה היה רק כדי להראות שבאמת נוירון אחד יכול...
אני מניחה שזה היה שוב כדי לחזק את הרעיון של נוירון בודד שעושה משהו, וגם היכולת של אנשים, או היכולת שלהם אחרי שהם מתאמנים, להצליח לחסום מסכות דעת, וממש להתרכז רק בדבר אחד, ודרך זה להפעיל את הסביבה. שאני חושבת שכאילו תחום הכללי של הפעלת הסביבה באמצעות המחשבה, זה מאוד מעניין. כי אם אתה יכול לגרום לאנשים שלצורך העניין לא יכולים, משותקים לחלוטין, לא יכולים לזוז, לא יכולים לדבר, אם יש להם איזשהו, לא יודעת, רובוט או משהו שנמצא בבית, והם לומדים 10 דברים שהם ממש צריכים, ועומדים להתרכז בהם בראש, ואז הרובוט יכול לעשות אותם, לצורך העניין. זה יכול להיות מגניב.
זה מגניב, זה כאילו... לא שיש איזושהי סיבה לעשות דווקא את זה, אבל אני רואה בעיני מוחי אולי מיפוי של מקלדת לנוירונים במוח, ואתה יכול לכתוב באופן הזה, וזה אולי יהיה מדויק בניגוד לניסיונות שנעשו עד עכשיו, כי כשאתה חושב על מילה, אז זה באמת הרבה מאוד דברים קורים לך במוח, וקשה מאוד לעשות את זה, ואולי אם יתקפו את זה אחד בכל פעם, אז כן, נוכל... זה. אני מניח שיש דברים הגיוניים יותר ונכונים יותר לעשות עם הטכניקה הזאת, אבל זה מגניב שצריכו להגיע גם לרמת בידוד וקריאה וכזה. זה נחמד איך לראות טכניקות שהן במקור היו, לא יודע מה, סתם משחקים אינטלקטואליים, כאילו נהיות יותר ומקבלות יותר ויותר את הרזולוציות שהן צריכות כדי להפוך למעשיות בקרוב אולי.
זה כמובן יהיה בעייתי להפוך את זה למעשי, פשוט בגלל שזה מצריך כל כך הרבה התאמה ספציפית לבן אדם וכל כך הרבה אימון עד שאתה מצליח להפיק מזה משהו.
כרגע,
כן. אבל אם יום אחד נצליח באמת לייעל את התהליכים האלה, זה יכול להיות מגניב.
עכשיו לדוח שמדגים בדיוק חלק מהטענות שלנו נגד תוספי מזון. אחד מהדברים הכי בעייתיים בתוספי מזון לא מפוקחים ותרופות טבעיות, אבל שהן לא זכאיות למעמד של תרופה, זה שאין פיקוח על תהליכי הייצור שלהם, כמויות החומר הפעיל שבהם וכולי. ואנחנו אמרנו כבר כמה פעמים שאם אתה מעוניין לקחת תמצית טבעית של משהו, אז עדיף תמיד שתיקח אותה כשיש עליה את הלייבל תרופה או לייבל רשמי שמבטיח שהיא עברה תהליכי ייצור נאותים ושמבוקרים. ועכשיו בדיוק יצא דוח ב-Archives of Internal Medicine שסקר תוסף מזון ספציפי. התוסף מזון הזה נקרא הונג קיו, זה אורז שמרים אדום, ויש לו תכונות שדגימו שהוא יודע להוריד את הקולסטרול הרע בדם, את ה-LDL. ומה שעושה את זה בו, יש כל מיני חומרים בשם מנקולין, יש כל מיני חומרים בשם מנקולינס, ספציפית אחד מנקולין K, שנמצא בו בכמויות די גדולות, והם אלה שעושים את העבודה בפועל. והתוסף הזה זה תוסף, הוא לא הכי נפוץ בארצות הברית או משהו כזה, אבל הוא די נפוץ, הוא מגלגל שוק של 20 מיליון דולר בארצות הברית בשנה. התבצע מחקר וניתוח, הם לקחו 12 יצרנים שונים של החומר הזה, שלחו אותו למעבדות ורצו לראות מה אחוז החומרים הפעילים בו. כשאני הייתי בשוק טוטלי כשאני קראתי את זה, חשבתי כן, הם מצאו שינוי של לא יודע מה, בין 1 לשנה, כי הוא פי 2 או משהו כזה, נמצאו הבדלים של פי 40 בריכוז החומר הפעיל בין הדברים. זה נע בין 0.3 מיליגרם לקפסולה ל-11 מיליגרם לקפסולה.
כשאתה אומר בין הדברים, אתה מתכוון בין מה שרשום על ה...
לא, על, כדי להימנע מכל מיני פיקוח על ידי ה-FDA וכולי, הם לא רושמים מראש את ריכוז החומר הפעיל על האריזה, אבל בפועל, כשאת קונה מיצרנים שונים קפסולות שונות, את יכולה לקבל בין 0.3 מיליגרם לקפסולה, שהחומר הפעיל, לבין 11 מיליגרם, שזה הבדל עצום. זה אומר שאת יכולה להיות רגילה, לדוגמה, לקחת 2 ביום ולהרגיש בסדר, תעברי יצרן ותקחי קפסולה אחת ותקבלי אוברדוס.
השאלה אם יש משמעויות לאוברדוס של הדבר הזה?
לאוברדוס של זה ספציפית לא ראיתי. הנקודה היא, זה מדגים תמיד את מה שאנחנו אומרים בנוגע לכל נושא תוספי המזון, והוא שהתהליך הזה של החוסר ביקורת שיש עליהם יכול להוביל לדברים באמת בעייתיים. כי בפועל המשמעות של הממצא הזה, שיש הבדלים של פי 40 בריכוז החומר הפעיל, הוא שאת לעולם לא יכולה לדעת אם את לוקחת משהו שנותן לך איזושהי השפעה.
רגע, אני חייבת לשאול ירון, מה זה חוקי לשים משהו בלי להגיד כמה אחוז יש מהחומר הפעיל? זה נשמע לי לא חוקי.
כמו שבכל אין את אחוז הריכוז של החומצה הזרחתית נניח, כי קולה פשוט לא משווקת כתרופה, אז היא לא נדרשת לעבור את ה... הגדרות רכיבים האלה. ככה גם החומרים האלה משווקים בארצות הברית תחת תוסף תזונה מסוג מסוים שלא מחייב אותם לרשום את ריכוזי החומר הפעיל. אבל זה בדיוק מדגים את הנושא, ככה אתה יכול לקבל אוברדוס על דברים וכולי, ולכן תמיד רצוי לקחת חומרים שמשווקים כתרופות רפואיות. עכשיו, מעבר לזה, עוד משהו מעניין בבדיקה שהם עשו, בין כל היצרנים לארבעה יצרנים נמצאו שעריות של רעלן מפטריות שכנראה שרדו את תהליך הייצור, וזה לדוגמה כן יכול לפגוע בך, והם הגיעו עד לקפסולות. וזה, הסיפור הזה בדיוק ממחיש את כל מה שאנחנו אומרים, תהליכי ייצור לא מבוקרים, אתה הולך לעשות את זה בזול, לגרוף רווח, יש יצרנים שונים במדינות שונות שעושות את זה, ובסך הכל כשאתה קונה את תוסף המזון הטבעי שלך, אתה לא יודע לא אם הוא טבעי, לא אם הוא תוסף מזון עם החומרים הפעילים, ויכול להיות גם שהוא יהיה מסוכן.
כל מוצר שמגיע לאיזושהי רשת שיווק חייב לעבור איזשהם תנאים של... לא יודעת, תקנים של משרד בריאות או משהו ש... אני גם אם אני הלכת היום למשל ועושה גבינה בבית ומנסה למכור אותה, אני חייבת לפי החוק לעבור איזה שהם בדיקות של משרד הבריאות, לוודא שזה הגיע לי, לוודא שיש שם, שאני לא מייצרת את זה בתנאים מחפירים וכולי. לפי מה שאתה אומר, אני יכולה ללכת היום לשים איזה קפסולה, לשים בה איזושהי תווית ולמכור אותה. וזה חוקי, כי מוכרים את זה ברשתות שהן נחשבות חוקיות.
אני מניח שהיצרנים האלה קיבלו את האישורים הבסיסיים האלה. מה שחשוב להבין באישורים האלה, זה רובם הליך בירוקרטי שאתה עומד בתקנים כאלה ואחרים. אני מניח שאם ניקח את המצב בארץ כמדד, יש, אני יודע, כשהתפוצצה פרשת רימדיה, זה פורסם, יש משהו כמו 10 פקחי בריאות לכל מוצרי המזון שמיובאים לארץ מחול. זה כאילו...
בקיצור, יש חוק, אבל אין איך לאכוף אותו, ולכן יש שם פרצה מטורפת.
כן, וגם במידת האכיפה, אם את לא משווקת את זה כמוצר רפואי, אלא כתוסף מזון טבעי, אז אני מניח שהרגולציה היא הרבה יותר נמוכה. לדוגמה, עצם זה שלא חייבים לכתוב את כמויות החומר הפעיל, זה מעיד על זה ש... הרשויות רואות את זה כחסר משמעות.
באמת בעיה, אני בכלל לא מבין את התופעה הזאת שדברים נכנסים לשוק, שהשימוש שלהם הולך להיות פנימי בתוך גוף האדם, שהם לא עוברים בדיקות, לראות שהם בטוחים. אני לא בטוח שאני מבין את זה, אלה כן הם כן עוברים.
אני מניח שהם עברו ברמת העיקרון. תראה, זה שמצאו שם רעלן, זה מעיד על תהליכי ייצור פגומים, אבל שוב, גם בחומוס מוצאים קוליפורמים לפעמים. אז אני מניח שזה יושב על אותו בסיס. אבל כן, זה לא מפעל ב-400, שהוקם ב-400 מיליארד דולר שיודע לייצר תרופות בחדרים סטרילים. זה בית חרושת איפשהו שעושה את הדברים האלה, והוא חשוף לפגיעות הרבה יותר חמורות.
אוקיי. אני הבנתי שזה דווקא משהו שהתוסף מזון הספציפי הזה הוא באמת מגובה מחקרית, לא, אולי לא, לא החברה או הצורה שבה מייצרים אותה, אבל התוסף מזון עצמו והמרכיב הפעיל שלו בתור תחליף לנשכחתי לך תקופה, זה נקראת טסטרין, שזה להורדה של לחץ הדם.
כן, כאילו הקולסטרול והלחץ דם, הנקודה היא זה לא, התוסף מזון הזה נחשב כדרך יעילה להעביר את החומרים הפעילים שהם אלה שנבדקו מדעית.
כן, יש פשוט אנשים שאין לא יכולים לקחת את הכדורים האלה, וזה, והרבה פעמים רופאים ממליצים על התוסף מזון הזה, זה לא, ככה הרבה אנשים מגיעים לזה, זה לא מהדברים שמפורסמים ברשתות טבע.
אז זה רק הופך את זה להרבה יותר חמור, שרופאים ממליצים על משהו שאתה יכול להיות או לקחת קפסולה אחת, או 40 כדי להגיע לאותו האפקט.
כן, זה מה שאני
בעייתי,
מה שאני מנסה לחשוב, אם אני לוקחת זה הורדת לחץ דם, אמרת?
הורדת לחץ דם והורדת קולסטרול בדם.
כי אם אני לוקחת משהו להורדת לחץ דם שהוא באוברדוז, זה קצת בעייתי.
כן, אני מסכים.
זה ממש יכול להיות בעייתי.
יש פה הרבה בעיות עם הדבר.
יכול להיות. אני חושב שאנחנו נכנסים לדברים, באמת להשפעות הספציפיות, רצוי שנתייעץ עם רופא שמבין בזה.
כן.
אבל זה בהחלט מדגים בעייתיות אפשרית.
כן, אוקיי. מעולה. רק ממש לא. ועכשיו ברק ידבר על משהו שהוא לא חססינית.
בכל אופן, אולי לא שמעתם על זה, כי אתם לא צרפתים. לא, אבל באמת זה, יש סיפור שגם יצא מצרפת ועושה קצת עניינים בצרפת. בפריז קבוצה של כ-11 איש, לפי הדיווח, או הרבה מהדיווחים קפצו מהחלון בעקבות זה שהם חשבו שהם ראו את השטן. הדיווחים שהופיעים ברוב המקומות זה שגבר קם עירום באמצע הלילה להכיל את התינוק שלו, אשתו התעוררה, נבהלה מאוד, והתחילה לצעוק, השטן, השטן, השטן פה, ואז הגבר יצא לסלון, שם יסבו עוד 11 אנשים, שחלק במשפחה, חלק חברים,
אני לא... הוא קם באמצע הלילה, ובאמצע הלילה גם היו 11 איש בסלון?
כן.
אוקיי, זה נשמע מוזר, זה כבר מוזר, אוקיי.
כן. הוא יצא לסלון בזמן שאשתו צורחת, השטן, השטן, והם נבהלו נורא, אחת מהם התקיפה אותו עם סכין, ודחפו אותו מחוץ לדירה, אבל הוא נכנס פנים החזרה, ואז הם קפצו מהחלון של הקומה השנייה, ותינוק מת. Now you're not laughing. ותינוק אחר נפצע.
כן, רגע.
רגע, אני מנסה להבין, היא דקרה את הבן אדם, הבן אדם קם להכיל את התינוק, ועליו יצעק השטן, הם חשבו שהוא השטן, והרגו אותו.
כן, אשתו ראתה גבר רום בחשיכה באמצע הלילה.
היא פשוט רצתה לרצוח את בעלה, והיא פשוט מצאה דרך מקורית, לא? אבל אז כולם התאבדו גם.
אוקיי, רגע, אוקיי. עכשיו, זה הדיווחים שהיו ברוב ערוצי התקשורת בצרפת, וככה זה יצא גם לשאר העולם, ואפילו שאני שלחה לי את זה, וזה, הנה, תראו את what's the harm, here's the harm. אבל, עכשיו, אני רוצה להגיד שהסיפור הזה יצא, קודם כל לא הייתי מוכן לקבל אותו כמו שהוא, כי יש פה פשוט מלא פרטים חסרים. האירוע הזה נשמע היסטרי. אני ושני ניסינו לראות כמה דרכים שזה עובד, ואיך הפאניקה נמשכת בשלב שהבן אדם נכנס לסלון ורואים אותו ומכירים אותו, ולמה שהבחירה הכי טובה תהיה שכולם יצאו מהחלום הקומה השנייה ויקפצו...
אולי היה לו פין ממש גדול.
בקיצור, יש את הרבה בעיות ופרטים חסרים שניסיתי למצוא ולא הצלחתי, אבל ממש לפני כמה ימים יצאו כמה כתבות שאף אחד חוץ מאיזה בלוגר ברויטרס לא שם אליו להם בצרפת, כתבות בשפת המקור, שמדווחות שהסבר כנראה הרבה יותר הגיוני שמאחוריו כרגע עומדת המשטרה, הוא שהיה איזה סכסוך בין הגבר העירום לבין אשתו או ולבין האנשים שבסלון. למעשה הוא החזיק את הסכין והוא זה שאיים עליהם, ובגלל זה הם יצאו לחלון וניסו לטפס ונפלו. ניסו לטפס למטה, לרדת, זה שתי קומות. אוקיי, מספיק שאתה הולך על הקצה, יורד עם הידיים ואתה יכול באמת ליפול יחסית בפתחה. יש צילומים ב... באינטרנט, אתם יכולים למצוא, זה לא באמת כזה גבוה. אלא אם כן יש לך תינוק ביד.
אבל 11 איש נופלים אחד אחרי השני, זה נשמע לי גם קצת הזוי.
לא, אני חושב שנשמע הגיוני שהם ניסו לברוח מהדירה, כי היה שם בן אדם, לא יודע, משוגע, אבל עם בעיות, עם סכין ביד. המשטרה מחזיקה אותו לחקירה ועוד כמה אנשים, בחשד לזה שהם אימו והיה שם סכסוך, והם גרמו לאנשים האלה באמת מוות בהריגה. אז זה עוד דוגמה נהדרת לאיך התקשור מתמודדת עם ידיעות ולוקחת ומפיצה אותם בלי לבדוק את העובדות, ואני יודע מה להגיד לך על זה.
הרגע אמרת, לא?
כן.
אם כבר מדברים על דיווחים שערורייתיים בתקשורת, השבוע יצאו תקשורת גם בארץ וגם בחול בדיווחים שהמכונה הראשונה עברה את מבחן טורינג, שעוד מעט אני אגיד מה זה, ולכן, וזה היה המשפט השני בחלק מהכתבות, לא רחוק היום שהמכונות ישלטו על כולנו עם תמונות של טרמינטור בכל מיני
מסקנה מתבקשת.
כן. אז ככה, קודם כל קצת על מבחן טורינג. כן, אז אלן טורינג, שהיה מתמטיקאי מבריק והמציא פחות או יותר בידי עצמו את כל תורת החישוביות, תורות של מה הן בעיות שניתנות או לא ניתנות לפתרון והכרעה, וקידם המון המון ענפים במתמטיקה שאז הייתה תיאורטית והיום משרתת אותנו בתחומי המחשוב והלוגיקה ודברים שכאלה. הוא עשה את זה כמובן עם עוד אנשים, אבל הוא היה אחד מהמרכזיים שבהם.
היה גם חלק חשוב בפרויקט אניגמה, פיצוח הקוד.
אכן, לא כמו הפולנים שאותם משום מה אף פעם לא מזכירים,
כי הם פולנים.
כן, פחות או יותר בזמן שהפציצו אותם הם ינחו את החלק הכי חשוב של הקוד הזה, אבל אף אחד לא נותן להם קרדיט. לא משנה. אז אלן טורינג, הוא חוץ מההתקדמויות המתמטיות הקונקרטיות שהוא עשה, הוא גם עסק בכלל, התחום המתמטי שהוא עסק בו מאוד מאוד נושק לפילוסופיה. ואחד מהדברים שהוא ניסה להתעמק בהם ולחקור אותם זה מה האינטליגנציה, וזאת הייתה במטרה לתת הגדרה גם לאינטליגנציה שתושג באמצעים מלאכותיים, כמו לדוגמה באמצעות מחשב. הוא טעה אם אינטליגנציה זה רק תהליכים חישוביים, האם אפשר להוריד את זה לרמות האלה וכולי. והוא בסופו של דבר, אחד הפתרונות שהוא מצא, הוא לא הציע אותו בתור הפתרון האולטימטיבי, אבל זה היה רעיון כל כך טוב שהוא נתפס ממש חזק, ועל זה רן יוכל לספר לנו בהמשך. הרעיון היה הרעיון של מבחן טורינג, והרעיון הזה בסך הכל אומר ככה, זה לא כל כך משנה להבין את המכניזם הפנימי של איך אינטליגנציה עובדת, כן או לא, כי זה משהו מאוד מאוד מורכב, ואנחנו מאוד רחוקים מזה. אבל בוא נניח כניסוי מחשבתי, שיש לך בן אדם מאחורי וילון, ומכונה מאחורי וילון, ואתה מדבר עם שני הוילונות האלה, ובסוף השיחה אתה לא יכול להבדיל מי היה המכונה ומי היה הבן אדם, הרי שאתה יכול להגיד שמבחינת השיחה, המכונה התנהגה באינטליגנציה שוות ערך לבן אדם, מבחינת אינטליגנציה התנהגותית. כלומר, אם זה נראה כמו ברווז והולך כמו ברווז, אז מכל הבחינות הרלוונטיות זה ברווז, וזה לא כל כך משנה אם בפנים יש סיני קטן שמפעיל אותה או אלקטרונים קטנים שרצים, הווילונה הוא יתנהג באופן אינטליגנטי. ומאז הרעיון הזה כבר בגדול הותגר ונמצא שהוא לא כל כך יעיל להגדרה של מה זה אינטליגנציה, והאם אנחנו בכלל יכולים ללכת לכיוון הזה. אפשר להגיד רוב האנשים הרציניים שעוסקים באינטליגנציה מלאכותית קיבלו עליהם את הדין שאי אפשר באמת יהיה להגיע לאינטליגנציה מלאכותית כמו ההגדרה הנאיבית שלה, אלא שפשוט נגיע למכונות יותר ויותר מתוחכמות.
או גם אם כן, המבחן שלה לא יהיה מבחן טורינג.
כן, ובוודאות המבחן לא יהיה מבחן טורינג. אפשר להגיד שאחרי הפריחה הגדולה של עולם האינטליגנציה המלאכותית בשנות ה-70 וה-80, היום זה כבר תחום
בפילוסופיה מיין, יש לנו את חברנו היקר ג'ון סירל, שיש לו את ה-Chinese Room Argument, אנחנו לא נכנס לזה, אבל מי שזה מעניין בתור, לא יודע, בתגובה לטורינג, אבל הוא פוגע בבעיה הבסיסית אולי במבחן טורינג כמבחן שמאבחן אינטליגנציה אמיתית למול תוכנה שיכולה להישמע כאילו היא אמיתית, אנושית ואינטליגנטית.
כן. טוב, זה נושא מאוד מאוד סבוך, ומה שאמרנו עכשיו יכול גם להיחשב כשטויות מוחלטות בניתוחים מסוימים, אבל בגדול הנושא שאינטליגנציות זה מורכב. בכל אופן, אם נחזור לשנייה למבחן טורינג, בעוד שאף אחד היום לא מקבל אותו כבנצ'מרק להאם המכונה אינטליגנצית או לא, זה כן נותן איזשהו אתגר ויעד לאנשים לשפר את התוכנות שלהם לקראתו. זה כמו שאף אחד לא באמת מאמין שמחשב שיכול לנצח בן אדם בשח הוא מחשב אינטליגנטי יותר, אבל העובדה שקיים היעד הזה, האתגר הזה, הדרך הזאת למדוד את זה, נותנת איזושהי משמעות לכל התהליך, ונותנת יעד שאנשים יכולים לפעול כדי להגיע אליו. ומה שקרה בשבוע שעבר, יש ארגון שנותן פרס בשם הלאובנד, שזה פרס שנתי שהוא ניתן בדיוק על זה, על מבחנים שהם כמו מבחני טיורינג, כלומר הם מתנהלים באופן של צ'אט, של דיבור, והשופטים צריכים להכריע האם הם דיברו עם מכונה או עם סטודנט. סטודנט מחקר שכאילו מדמה את הבן אדם. הסיבה שאני אומר שזה כמו מבחן טורינג ולא מבחן טורינג אמיתי, זה כי זה מבחן טורינג עם כל מיני הקלות. כלומר, הסטודנט מודע למבחן, וגם במקרה הזה וגם באופן כאי הוא מדבר בצורה קצת רובוטית ולא אנושית, כדי להקשות, להפוך את כל העסק ליותר מעניין. בסבבים הראשונים אי אפשר לשאול כל שאלה בעולם, אלא שאלות ממוקדות לנושאים ספציפיים. סליחה, בסבב האחרון שניתן עליו הניקוד, שאלות ממוקדות לנושאים ספציפיים, כמו שאלות על זמן, יחסים בין גופים, זיכרון, דברים שכאלה. והשנה זכתה תוכנה בשם סוזט, שנכתבה על ידי בריין וילקוקס, שאני מאוד אוהב את השם שלו. במבחן ניתן סלייס של 25 דקות שיחה עם כל מכונה וכל מתחרה אנושי, וגם זה כאילו לוקחים את 4 המכונות ביחד ו4 המתחרים האנושיים ביחד ועושים כזה מין מיסמאץ'. זה משהו שהוא מאוד לטובת המכונות, נגיד את זה ככה, המבחן הזה. והזוכה השנה הייתה תוכנה בשם סוזט, שהשתיק שלה, מה שהמתכנת עשה בה, זה שכל פעם שהיא מרגישה שהיא מרגישה, כל פעם שהתכנות שלה אומר לה ששאלו אותה משהו שאין לה תשובה ממש טובה עבורו, היא מנסה להסיט את השיחה בחזרה לנושאים שבהם יש להם יש לה תשובות כן טובות.
ראו לציין שכל שנה זוכרים, ואני חושב גם לא רק הזוכרים, מוצאים באינטרנט לצ'אט בעצמך מולם כדי לנסות.
הבעיה היא, א', התוכנה באינטרנט זה לא התוכנה האמיתית, זה גרסה מופשטת שלה. אני מניח כי אתה צריך מחשב די עצבני כדי להחזיק את התוכנה האמיתית, אבל מעבר לזה היא גם פשוט האתר כאילו כמעט ולא זמין בעקבות עומס. עכשיו, לעומת זאת, כן פרסמו באינטרנט טרנסקריפט של הצ'אטים איתם. חייב לציין, היא ממש לא מרשימה. כלומר, זה הזכיר לי את התוכנה שהייתה על קומדור 64, אלייזה, שכאילו, או דוקטור סבייצו, שכאילו אתה כאילו משוחח איתם ומונות. זה פחות או יותר תשובות באותה רמה. אני באמת מרגיש כאילו שלא הייתה שום התקדמות בנושא במשך ה-20 שנה האחרונות, וזה ממש מאכזב. אבל כל העיתונים ישר דיווחו כאילו התוכנה עברה את מבחן טורינג, כאילו שיש משמעות לזה, וכאילו שבאמת יש אינטליגנציה מלאכותית. אז מה שחשוב להגיד זה ממש לא, גם האנשים של הפרס הזה אומרים זה לא מבחן טורינג, זה לא נועד להיות מבחן טורינג, והתוכנות האלה מאוד מאוד רחוקות מזה. זה פשוט הדגמה טכנולוגית יפה של רעיון, של קונספט. גם אני חייב לציין, בהתחשב בפרסים הכספיים שניתנים, $3,000 בשלב הזה, יש סיבוב בכל ארצות הברית שהוא 25,000 דולר. זה לא פרסים לתוכנות רציניות, זה אנשים שבנו את הדברים במחסן שלהם, ולא שאני מזלזל באנשים שבונים דברים במחסן שלהם, אבל זה לא הקאטינג אדג' של דברים שהם אינטליגנציה מלאכותית בעולם. עכשיו, אני יודע שיש מערכות הרבה יותר טובות מזה בשוק הבאמת מסחרי ובשוק העולמי, וגם העובדה, היום הרבה מערכות במקום לבנות לעצמם את הלוגיקה, הן פשוט יוצאות וסורקות את האינטרנט, והן אומרות, טוב, בתוך המאות אקסבייטים שקיימים באינטרנט, אני אעשה ניתוח סטטיסטי על מה ששאלו אותי, ואני אוכל לענות תשובה שפשוט, לא יודע מה, מיליון אנשים ענו לתשובה הזאת פעם, בצ'אטים, במירקים, בזה בזה, אז אני כנראה שמע אנושי, וזה הקטע שהולכים עליו היום, אבל זה באמת מצריך חוות של שרתי על, שמבצעים ניתוחים כל הזמן וזה. צורך העניין, גוגל, אין לי ספק שהם היו יכולים לכתוב תוכנה, שלוקחת את כל התוכנות האלה בהליכה אחורה, פשוט כי היא עונה את התשובות הסטטיסטיות שאנשים ענו באינטרנט. והיא באמת תשמע אנושית, כי היא תשמע כמו ילד דילג בן 13. ועכשיו ערן יספר לנו על תחום שאותי אישית ממש מלהיב, מהמם, כולו שקר וכזבים.
ממתיקה. ממתיקה. ממתיקה היא בין פסאוד המדע לבין פרוטו מדע, שתלוי את מי אתה שואל. לאחרונה היא עוברת קרייסיס מסוים, מסתבר, אך לאחרונה זה הגדרה די בעייתית. הממתיקה קיימת רק 30 שנה. ואחד המדעים הצעירים החדשים האלו, ואפשר לראות את זה, אם אתה, אני אנסה קצת להציג מה בעצם, איך אתה יכול לראות מדע ממש מתפתח, איך דיסציפלינה מדעית חדשה צריכה, איזה מהלכים היא חייבת לעשות, וזה לא חשוב איזה דיסציפלינה היא, כדי להפוך להיות מדעית באמת, כדי שתוכל להגיד, הדבר הזה נותן לי תוצאות קבועות, אני יכול לעשות את התחזיות וכן הלאה. יש בו ערך, יש בו משהו ערך מעבר לאסתטי. וממטיקה היא מאוד אסתטית, אבל נגיע לזה עוד רגע. בגדול, ממטיקה היא הרעיון שרעיונות מתפשטים בסביבה אבולוציונית. זאת אומרת, כמו גנים, יש ממים. זה טעות נפוצה, מם זה לא מקביל לרעיון, מם מקביל ליחידה רעיונית שמשעתקת את עצמה. זה לא בדיוק אותו דבר, זה קצת שונה. אבל הקונספט הוא שרעיונות חיים בתוך סביבה, זה נקרא קוגניטיב אקולוגי. אקולוגיה קוגניטיבית, הם חיים בתוך, או האידיה ספיר, כמו ביוספיר, הם חיים בעולם שבו יש סוג של הישרדות המתאימים ביותר, והם צריכים להילחם על משאבים, ובדומה לגנים, ישנן תכונות מסוימות שמעדדות ממים מסוימים לשרוד, להתפתח, לעבור אבולוציה למאמים מתקדמים יותר, כדי שיוכלו לשרוד בסביבה באופן טוב יותר. סוזן בלקמור, שהיא כרגע אחת מהמתמטיקאים המובילים, יש בערך שניים כרגע, אמרנו, מאוד צעיר, היא מציגה את האמת, את המאמים כסוג של רפליקייטור נוסף מעבר לגנים. הגנים הוא הרפליקייטור הראשון בעולם שלנו. כל הצורות החיים כולן, אם אתה מסתכל על זה באופן מסוים, נוצרות בגלל שגנים רוצים להשתכפל. גנים הם מאוד טובים בלהשתכפל, זה הגן האנוכי, זה כבר ריצ'רד דוקינס הציג את זה בספר שלו, גן האנוכי בשנות ה-70, שהוא אומר שבעצם אנחנו לא צריכים להסתכל על יצורים בודדים, אנחנו כן, הוא לא שולל זה, אבל יצור בודד מעשה להשתכפל בעצם כי הגנים שלו רוצים להשתכפל. לא רוצים כמובן, אבל הכל מונע מתוך שאיפה אוטומטית של כל גן שיהיה כמה שיותר ממנו. גנים הם רפליקייטורס, זה בעצם כל תפקידם. התכונות שהם נותנים זה משהו חסר משמעות מבחינתם כמובן, הם בסך הכל אוסף של רצף כלשהו של DNA, אבל ומובעים בהשלכה לכל העולם שאנחנו רואים סביבנו, לכל העולם ביולוגי. אבל בתכלס מה שמעניין אותם זה רק להשתכפל, לא מעניין אותם שום דבר אחר. באופן דומה, הממים, מם יכול לשאת כל תוכן שהוא, מם יכול להיות מילה אחת, הוא יכול להיות משפט שלם, הוא יכול להיות נאום, בדיחות, ג'ינגלים, זה מם קלאסי. כל קטעי יוטיוב במשעשים שאנחנו רואים וקוראים להם, יש להם כבר שם מם אינטרנטי. וזה לגמרי נכון, זה שימוש נכון במילה מם. זה בדיוק פיסת תוכן, פיסת רעיון שמשכפלת את עצמה. באופן מאוד יעיל, נגיע לזה אחר כך אולי. ממים נוספים זה כמובן מכתבי שרשרת, אופנה, כל ספר שאי פעם קראת וכן הלאה. יש המון המון קורלקציה בין גנטיקה לממטיקה. הממטיקה צמחה מתוך חיקוי של הגנטיקה, היא מנסה בכוונה לעשות את זה. יש המון ביטויים בתוך ממטיקה של לקוחים מגנטיקה. כל למשל, גנוטיפ, יש ממוטיפ, הנדסה גנטית, יש הנדסה ממטית, יש דברים כגון המימפול, ממטיק דריפט. כל אלה הם מושגים בממטיקה שהושאלו לחלוטין מתוך גנטיקה. להבנתי, בעשר השנים האחרונות מתחיל להיווצר הבדל כבר, כי המטאפורה can go only so far, וכל פעם שמם הוא עבר הוא משתנה מעט, וממים לכן משתנים בהשוואה לגנים בקצב של פי כמה טריליוני זיליוני פחות או יותר. מם יכול להשתנות באופן מוחלט לחלוטין בתוך שעות ספורות, יכול בתוך כמה דקות, לגן זה יכול לקחת מאות ואלפי שנים, וזה הבדל מאוד משמעותי ביניהם. באנגלית קוראים לזה מים, לשון ג'ין, באנגלית אנחנו אומרים, בעברית אנחנו אומרים גן, אז מם באופן מקביל. כאמור, הנושא הוצג לראשונה בספרו של ריצ'רד דוקינס, הגן האנוכי. הקונספט של יחידה רעיונית קטנה ביותר הוא משהו שקיים, היה קיים כבר לפני כן, כמו בוויליאם בורוז אמר פעם, כי השפה היא וירוס, ובכלל בתחום הבלשנות, שהוא מאוד נושק לממטיקה, יש הרבה התייחסות לזה, וכמובן, תחום הסמנטיקה, תורת המשמעות, היא כמעט ממטיקה כבר ככה, מהרבה מאוד בחינות. ממטיקה בכלל מאוד אוהבת הרבה מדעים אחרים, למרבה הצער, היא עדיין לא כך יצאה להתנשק איתם. והיא רק, היא מאוד צעירה עדיין.
ולמרבה הצער, גם הם לא אוהבים אותה.
הם די מתעלמים מן להבנתי. הממטיקה התפתחה מעט בשנות ה-90, אבל הגיעה, כאמור, כמעט לקרייסיס בשנות ה-2000. הייתה היה חיתוך חד למדי בהשקעה בסוציולוגיה ופסיכולוגיה בארצות הברית, וזה פחות או חיסל את המגזין היחידי שהיה לממטיקה. ומגזינים זה פחות או הכל בעולם המדע. אתה חייב, כדי שמדע יתפתח וכדי שמדע יוכל להמשיך לעסוק בעצמו, חייב להיות איזשהו קשר בין האנשים, חייב להיות איזשהו קר לדיון, וללא מגזין זה מאוד בעיה. כרגע, להבנתי, אין מגזין שכזה.
רק רוצה להגיד גם מעבר לזה, אנשים אולי חושבים מגזין, הוא יופי, אז שישלחו אימייל אחד לשני. מגזין בעצם טבעו שהוא עורך שמסנן תכנים, שיש בו עורך שמסנן תכנים, יוצר איזושהי היררכיה שאנשים מתחרים בה, מקדמים את עצמם, והיא שופטת מה טוב ומה לא. שזה אולי לפוסט מודרניסטים נשמע נוראי, אבל ההיררכיות האלה הם בדיוק מה שבונים מבנים יציבים, שמחזיקים לאורך זמן, מעבר לאנשים שהמציאו את התחום.
ואיך יכול לכתבת את מדעי בממטיקה? איזה סוג של מחקרים עושים בממטיקה?
יפה שאתה מעלה. דבר ראשון, מחקרים זה לא הדבר היחידי שבשבילו קיימים כתבי את מדעים. אבל מחקרים זה באמת אחת הבעיות הממטיקאיות הגדולות. בגדול, כדי שמדע יתקבל, הוא צריך להוכיח שיש לו מספרים. הוא צריך להראות שנרצה איזשהו מחקר שבו מספרים כלשהם צצו מתוך איזשהו משהו אמפירי.
שגם זה היה מם מצוין של המאה ה-19.
יש דיון נחמד על העניין הזה של ממים, וממים של ממים, וכמובן ממטיקה עצמה היא מם שיש עליו דיון. אז ככה, הממטיקה כאמור התחילה בעיקר במודלים, זאת אומרת לאחר שבוסס ככה בשנות ה-80 איזשהו בסיס עקרוני של אוקיי, אנחנו מחכים גנטיקה. ככה זה בערך התחיל. בשנות ה-90 היה ניסיון ליצור המון המון מודלים, המון המון. שוב, לא הרבה מאוד אנשים עוסקים בזה לצערי, אבל נוצרו הרבה מודלים, ודווקא ראיתי כמה דברים מרשים למדי, ובשנות ה-2000 כבר התחילו לשאול, אוקיי, ואיפה המספרים? המדעים מקבילים, כאמור, מסוציולוגיה, פסיכולוגיה וסמנטיקה וכן הלאה, התחילו לשאול, איפה המספרים? למה, בואו תוכיחו שלמטיקה יש איזושהי משמעות. הביקורות הלכו וגדלו, ואז יצא המחקר האמפירי הממטי הראשון. ואני חושב עד כה היחידי, ב-2003. מאוניברסיטת בריסל, אני לא אנסה להגות את השמות, קוראים קלאס ופרנסיס, אבל אני לא יכול להגיד את שמות המשפחה שלהם, זה בעייתי. המחקר נקרא Operationalization of Meme Selection Criteria, Methodologies for Empirically Test Memetic Predictions. או בקיצור, המחקר שיראה לכם שאפשר לעשות memetic predictions. הרעיון היה לקחת כמה שתיים בעצם מהמודלים שיוצגו עד אותו רגע, ועד עכשיו המודלים העיקריים בממטיקה, לגבי איך ממטים משתכפלים, איך ממים, סליחה, משתכפלים, ולבחון את זה דה פקטו, ערכים שונים שאמורים להיות למם, שאמורים לעזור לו להקשות עליו להשתכפל, לבדוק אותם באמת. עכשיו, איך עשו את זה? בגדול, זה דווקא די נחמד, לקחו מתיחות וירוסים באינטרנט. ועשו סקר אינטרנטי בקרב 195 אנשים, שבה ביקשו מהם לדרג 6 מהתכונות שלו. 6 מתוך 9 תכונות שבעיקרון אמורות להיות לכל מי. הם ביקשו מהם לדרג אותן מ-1 עד 5, ואז בדקו קורולציה בין הדירוג הזה, בין בעצם השיפוט האנושי, לבין כמה פעמים באמת המם הזה עלה ביוזנטים ובחיפושים באינטרנט. זאת אומרת, לעומת, בעצם אתה יכול להגיד כמה הוא באמת עבד, עד כמה המם היה טוב. כמה הוא מם ככל שהוא יותר מוצלח, ככה תמצא אותו ביותר מקומות, ככה הוא מתפשט יותר. הקריטריונים הבאים הם אלה שבודדו, שוב פעם, בידי אי אלו בודקי ממים כאלה ואחרים כרלוונטיים.
יש מודלים, או כמה מודלים, איזה 2-3 מודלים מקובלים בממטיקה, יש להם תכונות שמורים שהן חייביות ויעזרו לרעיון לשכפל את עצמו, ויש כאלה שיפגעו בו.
בדיוק.
אוקיי.
אז כך, שימושיות, עד כמה הוא מתחיל מידע שימושי או בעל ערך בעיני הנקלט. חדשנות, עד כמה הוא שונה מממים קיימים כבר. קוהירנס, עד כמה הוא קונסיסטנטי עם ידע קיים שכבר יש לי להוסט, למי שמחזיק בו. פשטות, מאחר וממים מורכבים יותר, קשה יותר לקלוט וקשה יותר להעביר, אז הפרטים הגדולים יותר שלהם יישארו בחוץ, ובעצם המם יזוקק למם פשוט יותר. פורמליטי, ככל שיש פחות קונטקסט או בקגראונד שנדרש, שיש בין ה-communicating hosts, ככל ש... זה כבר בניגוד לקודמים, אגב, ראוי לציין, הקודמים היו בדיוק. סובייקטיביים, וזה אינטרסובייקטיביים, זה כבר קשור להעברה בין האנשים. עבור זה במהירות, פורמליטי, אקספרסיביטי, כמה קל להבהיר אותו בשפה במדיה. אוטוריטי, אם הוא מגיע ממישהו שאתה סומך עליו. קונפורמטי, עד כמה הוא מסכים עם רוב ההוסטס האחרים שמחזיקים בו. והאחרון, שגם הוא כבר לא אינטרסובייקטיבי, פרוסליטיזם, פרוזליטיזם, אני חושב בעצם, עד כמה הוא מעודד את ההוסט להעביר אותו הלאה. עכשיו...
רגע, אתה אמרת שבדקו את זה על וירוסים?
לא, על וירוס הוקס, על מתיחות וירוסים שהיו נפוצות באינטרנט.
אתה יודע, מייקרוסופט שחררה היום אזהרת וירוס שאם לא תמחק אותה, תמחק לך את הארדיסק ותעבר את אשתך.
זה כולם מכתבי שרשרת שמטרתם בגדול לגרום לך לעשות קצת נזק למחשב וכן הלאה. כן, כן. זה היה ב-2003, אז זה היה הרבה יותר נפוץ מהיום. היום רוב האנשים פיתחו חסינות ממתית לסוג הזה של דבר, וזה יעבוד הרבה פחות טוב.
כולל סדרות טלוויזיה לצורך העניין. אתה רואה אותם היום והן כבר לא מצחיקות אותך כי שחקו את זה עד איזושהי.
זה לא משנה בכלל מה המטרה מאחורי המם, זה חלק מהקטע של התיאוריה. למם יש קונספטים קבועים, וזה לא משנה מה בעצם באים לעשות.
אני רק חייב לציין, זה אחת התיאוריות שהכי מליבות אותי בעולם, ממתיקה.
אני מסכים, כמה חבל שהיא קורסת.
אוקיי.
זו דרך כל כך יפה להסתכל על המציאות.
זה כל כך תחליף למשהו שיש כבר ועושה עבודה יותר טובה.
אני לא יודע אם זה תחליף, אבל אני כן חושב שממתיקה אמורה להצטרף לאיזשהו מדע קיים כבר, כי היא לא כך מחזיקה בפני עצמה. היא צריכה להתלבש על פסיכולוגיה, על פילוסופיה, על סוציולוגיה, סליחה. התוצאות של המחקר, אגב, היו די מעניינות, כי הן לא התאימו
לאף אחד מהמודלים?
למודל הספציפי שעליו הם עבדו. מסתבר שישנם כמה דברים שהקורלוקציה ביניהם הייתה גבוהה מאוד, וכמה שהיא הייתה שלילית. טוב, זה בגדול המחקר היחיד שיש עד כה במתיקה. אני חושב, החבר'ה שעשו אותו הם די צעירים, הם די מתחילים. זה היה המאסטרס של איזה מישהו. זה בטח במסגרת לימודי תואר שני תחת פסיכולוגיה או משהו.
אני רוצה לשאול משהו מהתרבות שלנו קונקרטי שמייצג ממתיקה. כמו נגיד פתאום שהמילה הזוי הפכה להיות על כל דבר, בכל מקום.
כן, ודאי.
ופתאום, זה הרעיון של ממילה ועד רעיון שהוא...
הרעיון הוא שהכל.
כל מה שאת רואה סביבך כרגע, כל מה שאת רואה סביבך הוא מם. עכשיו, ממים יכולים לשבת... כל דבר, החל מהבחירה העיצובית ששני עשתה במשהו כזה או אחר, דרך הבגדים שאת לובשת, דרך השפה שאת יושבת עליה, כל אחד מהם הוא סוג של מם. השפה שבה אנחנו מדברים כמובן היא מם מאוד רב עוצמה, וכל מה שאנחנו אומרים בה זה דרכים להעביר ממים נוספות. זאת אומרת, השפה מבחינת ממתיקה היא פשוט מדיה להעברת ממים, זה המשמעות, זה החשיבות היחידה שלה. כמו יחסי מין.
תרשי לי לצייר תמונה שאתה תקן אותי אם זה לא מתאים לך, אבל שאנחנו מסתכלים לפני שהתחלנו לפתח את הממים האלה ואת הרעיונות האלה, אנחנו מסתכלים על אבולוציה, אנחנו רואים את האדם מודרני מגיע לזה נקודה לפני כמה עשרות אלפי שנים, מאלפי שנים שבו התפתחות האבולוציונית הפיזית שלו לא מפסיקה, אבל יורדת ל...
כן. לפלטו כלשהו.
אבל אז מתחילים אלף שינויים בסביבה, בחברה. ובעצם אפשר לומר שהתורה של הממים היא סוג של נותנת הסבר לזה, כי כל ההתפתחות היא רעיונית מהשלב הזה, וגם רעיונות עוברות מדור לדור, וזה החלק, אם יש אבולוציה כלשהי, זאת האבולוציה החשובה שיש מהרגע שהפסקנו להתפתח ממש בצורה פיזיולוגית.
כן, כי היא למרקית, היא גם עוברת, אני מוריש אותה רוחבית, לא רק אנכית.
אוקיי, אז מבחינה מדעית, שאם אני רוצה להפוך את זה למדע ולחקור את זה כמדע, המטרה של זה.
המטרה של זה?
כן, אני אקח למשל מדע של התפתחות פיזית, אז אני יכולה להגיד אולי לחקור את זה כדי להבין מה הסיכוי שלנו להגיע לאנשהו, להתמודד.
לממתיקה יש המון המון כוח, למעשה היא מדע מאוד מסוכן פוטנציאלית. ממתיקה זה המדע של במה אני מאמין, ויותר מזה, ממתיקה יישומית, מה שאנחנו יכולים לסבן כל הזמן בצורת פרסומות כיום, אני חושב הקבלה הכי טובה, פרסומות זה יותר כמו אלכימיה של ממתיקה. זאת אומרת, מנסים והמון תחושה ואיך דברים, וכשאתה לומד כאילו פרסום ועיצוב, אתה לומד עקרונות גדולים כאלה, אבל בגדול אין מספרים בפרסום.
אתה לומד כאילו לעשות שימוש נכון בממטיקה.
אם אני אוכל לפתח ממטיקה לכדי מדע שלם, וממטיקה יישומית תאפשר לי להחדיר כל רעיון שאני רוצה, בכל קבוצה או אדם.
אבל קודם אמרת שהתיאוריה קורסת, או שלא באמת.
לא התיאוריה, לא התיאוריה. אין להם...
המעמד החברתי והמחקרי שלה.
בדיוק. המעמד שלה בקהילה המדעית מצ'וקמק למדי. אני דווקא חושב שהמחקר האמפירי הזה, שהוא די בסיסי ולא איי-איי, אבל הוא יופי של רעיון, הוא מראה שאפשר לנסות משהו. הם שילמו את שלב היצירת הפרדיגמה הראשוני, הם עכשיו צריכים לעשות קצת להוכיח שהם יכולים, וכמובן להוכיח שהפרמידה הקודמת לא עובדת לכן, ולהתחיל לבנות המחדש. ממש אפשר לראות את המדע הזה כרגע בונת עצמו לאט לאט.
אני רק רוצה להגיד בנוגע למחקר שנעשה, ממתיקה נהנית ממשהו שרוב שאר המדעים לא נהנים ממנו, היא יכולה לצאת לעולם ולעשות ניסויים בלי שאנשים באמת יודעים. לא צריך לעשות מחקרים על הוקסס שנשלחו, צריך להנדס הוקס על פי עקרונות ממתיים,
ולבדוק האם ניסוי.
כן, לבדוק האם באוכלוסיות שאתה מצפה שהוא יתפשט בהם, הוא יתפשט בהם, באחוזים הנכונים. מה שערן אמר, שכאילו יש נטייה למספרים בכל המדעים וכולי, לדעתי זה פשוט רמות שונות של תיאור, וזה משהו שאנשים במדעים מסוימים מבינים את זה יותר ויותר. כלומר, זה שיש לך את הרמות הפיזיות עם המספרים והנורוביולוגיה וכך הלאה, שמדברות על הרמה ממש של מה שקורה בעולם הפיזי, זה יופי. זה מאוד מאוד יעיל לדברים מסוימים, אבל אתה צריך רמות אחרות של תיאור יותר מופשט, כדי להגיד דברים יותר מעניינים ברמות אחרות. ממתיקה לדעתי יכולה להיות שכבה נוספת, מעל הסוציולוגיה, מעל הנורוביולוגיה, מעל זה, שהיא תאפשר פשוט לתת תיאורים שעוזרים לחקור את העולם בסקשן מסוים.
אני מסכים, אני חושב שבמטיקה המם הוא כיחידה, זה משהו שיכול לשמש גם פסיכולוגיה וגם סוציולוגיה לדעתי, כשהם באים לדבר, נגיד, מדעית יותר.
בדיוק כמו שבכימיה יש חלק שמשתמש בתיאור הגדול יותר של כימיה מעל פיזיקה, כדי להגיד הצהרות בעלות משמעות שם. כאילו, כי לכאורה הכל זה פיזיקה, ולכאורה הכל זה מתמטיקה, אבל לא, אתה צריך את השכבות הפחות יורדות לפרטים האלה, כדי להגיד דברים, סופו של דבר אתה רוצה להגיד דופן אתה, בלי באמת להגיד שרשוראות הנוקלו שקר כלשהו.
בכל זאת ספציפית, כן, עם העולם של המספרים והמחקרים, אני חושבת שזה ממש חבל שדווקא עכשיו כל התחום הזה מקבל פחות תשומת לב, כי דווקא עכשיו האינטרנט כל כך, כל כך נמצא בכל מקום בחיים שלנו ובכל מקום בעולם, שלעשות באמת מחקר פי 10 יותר טוב מהמחקר הזה שהבחור עשה, זה כל כך פשוט, כאילו...
כן, זה יחסית, זה... הבעיה היא לשבת ושוב, לחמת את המחקר הזה, ולחשוב בעצם באיזה אופן לבצע מחקר שיענה על שאלת המחקר שלי וכן הלאה, וזה דורש אנשים שיושבים ועושים את זה כמקצוע שלהם, וכנראה שאין כל כך כזה.
נראה לי שזו הבעיה העיקרית, אין פשוט מספיק אנשים שעוסקים בזה, חוקרים את זה, ואם יהיו מספיק אנשים, אז אולי זה יקבל את המקום הראוי לו. ככה לי זה מצטער כרגע. כי לי באינטואיטיב, מההסבר נשמע לי, כן, זה קיים, זה גיוני. אני יכולה לקחת המון רעיונות שמתפשטים בצורה כזו או אחרת, כאילו זה נשמע לי שזה קיים אינטואיטיבית.
כן, ברמה האינטואיטיבית זה נשמע טוב, השאלה זה באמת האם זה יכול להפיק משהו משמעותי, שלדעתי שוב, התשובה עצם כמו שערן אמר, שבעולם הפרסום עקרונות בסיסיים של זה עובדים, לדעתי רק להגיע לרמת דיוק יותר טובה.
זה אתה אומר על בסיס מה?
גם האינטואיציה שלי, והעובדה שמפרסמים מביאים לתוצאות, שהם כן מדידות.
מפרסמים לא משתמשים במתיקה, הם משתמשים, יגידו האנשים שעוסקים במתיקה, שמשתמשים במתיקה בלי לדעת, אז זה לא נחשב. הם לא משתמשים בעקרונות המתיקה, יש להם מחקרי טרנדים משלהם, הם עובדים באנפים.
כמובן, אבל כל זה מתורגם בקלות לממתיקה. כל זה מתורגם
לשפה. אז זה לא חוכמה שזה מתורגם לממתיקה.
בדיוק, השאלה היא האם זה רלוונטי שזה מתורגם לשפה אחרת. האם הרווחנו ידע נוסף בכך שעשינו את התרגום הזה? ואני גם כן לא בטוח בזה.
אחת המהפכות הגדולות במאה ה-20 במדע שהוביל אותה פופר, היא הייתה גם קיימת קצת לפני זה והשתנתה קצת מאז, זה הרעיון שלהסביר מידע קיים ותבניות קיימות הוא חסר ערך כדי להוכיח את עצמך. הוא טוב, הוא מעניין, הוא יפה, אבל לא על זה אתה נבחן כמדע. ובאמת אנחנו כרגע בשלב שיש הסברים מאוד מאוד טובים בממטיקה לתהליכים קיימים, שכמו שברק אומר, יש ספר אחר גם שמסביר.
עכשיו, מעבר לזה הייתי אומר, יש בעיות יסודיות עם הדבר הזה, באמת ההגדרות האלה של התכונות של רעיון, שהם תמיד יהיו בשום מובן אמורפיות, כי אתה מתעסק עם נושא שהוא סובייקטיבי. אתה מדבר על חדשנות. יכול להתאים להרבה
דברים. מעולה, אז בוא נמצא דרך לחמת את זה. זה בדיוק סוציולוגיה, זה משהו שסוציולוגיה מתאבקת כבר שנים בנסון להגיע על זה, והם מנסים בזה יותר ויותר טובים. לא הרבה יותר טובים דרך אגב, אבל בגדול הגיעו למצב שהוא לא רע, אני חושב, בסוציולוגיה. אני חושב שהמתיקה, באמת, זה בדיוק האתגר שצריכה לעשות. איך אני מקמת חדשנות? איך אני יכול להגיד שהדבר הזה הוא ככה וככה חדשני יותר ממשהו אחר? וזה חייב להיות משהו יחסי, וזה חייב להיות יחסי לתקופה ולזמן ולמקום שבו נמצא, וזה המון המון, זה ממש מורכב אם זה באמת יכול לעבוד. ולכן אני חושב שאין לנו עדיין כרגע את המודלים שיכולים בכלל לאפשר כזה דבר.
גם למה אתה מחשיב רעיון למעשה, או מה אתה מחשיב מהם? אתה יכול לדבר על קונספטים רחבים, אתה יכול לדבר, אתה אומר שנגיד גם מילה היא סוג של רעיון, באיזה מובן היא רעיון? יש הרבה בעיות וקינג שצריך לפתור לפני שמתחילים עם המגזינים המדעיים.
אני דווקא...
אני חושב שכך פותרים אותם, עם מגזינים רעיונים. נכשלים, 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 הצלחנו. זאת אומרת, זה...
מובן עליי גם כן.
זה בדיוק מביא אותי לנושא האחרון שאתה לדבר עליו באמתיקה, וזה ממפלקסים. ממפלקס זה אוסף של ממים שעובדים, הם כל ממים עובדים היטב אחד עם השני ליצירה של גוף אחד ממתי אדיר, רב עוצמה מאוד. הקונספט אולי מוכר ביותר לכולנו כאן, זה הדת. כל דת היא ממפלקס משל עצמו, כל עמדה פוליטית היא ממפלקס, סקפטיזם הוא ממפלקס, במובן מסוים הפודקאסט שלנו הוא ממפלקס, הרבה דברים ממפלקסים. למה זה חשוב? ממפלקסים, בוא נגיד למשל, שאנחנו רוצים לנסות להפיץ יותר ליברליזם בעולם, קצת פחות קונסרבטיביזם, אנחנו רוצים לפתוח את הרעיון ממים מסוימים, ליצור פתיחות לממים מסוימים שאנחנו חבבים אצל אנשים אחרים. ושוב פעם, אני מדבר על יישומי, כי אני חושב שרוב האמתיקה כוחה ביישומיות. אם אני מסוגל לנתח באופן מדויק את הממפלקס של קונסרבטיביות אמריקאית, דרום מזרחית, משהו whatever, כי היא בטח שונה אגב מקונסרבטיביות אמריקאית דרום מערבית וכן הלאה, כי כאמור מערכות ממיות הן מאוד מורכבות, אני בטוח שכדאי לך ללמוד להתמקד, אני לא יודע את בזרמה, אבל יום אחד אולי ממתיקה תוכל להגיד. אם אני יכול לנתח את הממפלקס הזה ולראות בדיוק מאיזה ממיה מורכב, ואם אני מכיר את הדרכי לחימה בממים האלה, אני יודע למשל שהמם הזה, בגלל שיש לו כמות כזאת של פחד שהוא יוצר, וכמות כזאת של וירולנטיות או משהו כזה, אני יכול לנסח מם אחר שיכול לדחוף אותו החוצה, תוך כדי שהוא שומר על שאר הממפלקס. אני יכול לנתח, לעשות הנדסה ממתית תיאורטית. אם היום אחד מצליח להגיע לזה, מספיק מדויקת שבה אני יכול לגרום לקהילה שלמה קונסרבטיבית, על ידי כך שאני מחדיר להם רעיון אחד חדש, להפוך לקהילה שלמה ליברלית מבלי שהם שמו לב, פחות או יותר. אפילו תוך כדי שהם כן שמו לב, אולי זה אגב, לא, אולי זה לא מם אחד, אולי זה דורש תהליך ארוך של 3 שנים, אולי זה דורש 1,000 דברים, לא יודע, אבל זה בוודאי, זאת בדיוק הסיבה שבאמת היא כל כך מסוכנת, בגלל שזה תיאורטית, אולי, אפשרי בניתוח הממתי, אם זה אפשרי, אז ניתוח הממתי יכול להביא לכזה דבר בסופו של דבר.
זה לא משהו שהפסיכולוגיה והסוציולוגיה כבר נותנים לו מענה יותר מוצלח ופשוט?
בוודאי, אבל...
אני אגיד לך מה מטריד אותי, יש כל כך הרבה עומס, יש כבר תורה שלמה ודברים שבנויים אחד על השני, בלי שעוד הראתם את היכולת הפעלה.
אבל זה כל כך יפה ברק.
זה הדבר הראשון שאמרתי, יש לה אסתטית מאוד.
סטנד.
אבל זה כמובן לא מעניין כוח.
גם פוסט-מודרניזם היה מאוד יפה.
אני מתאר, נחזור לפופר, גם זה, גם פופר עצמו אמר, התורה של פרויד היא מאוד מאוד יפה ואסתטית, המודל שלו למוח וכל הדברים שהוא בנה שם מאוד יפים, אבל כשאתה בא לבחון אותם, they don't work.
אין בעיה. אבל ממתיקה בינתיים לא ברור אפילו אם היא עובדת או לא. אפילו לזה לא הגענו.
אני מאוד בעד שחקר האינפורמציה בצורה שבה היא עוברת ימשיך, ובהחלט הוא שייך לדעתי בתחום הפסיכולוגיה וסוציולוגיה בעיקר, אבל השאיפה שלי היא שבסופו של דבר הכל יתכנס לתוך נורולוגיה, והכל ירד לממד הפיזיולוגי.
זה עשוי להגיע לשם, בוודאי.
אבל זה מה שאני אמרתי, אתה צריך עדיין רמות שונות של לתאר דברים כדי להיות יעיל.
גם לאחר שנגיע להסבר נורולוגי מלא לכל תופעה פסיכולוגית, אנחנו עדיין צריך פסיכולוגיה, מאותה סיבה שאנחנו עדיין צריכים להתחיל.
כן, אני פשוט לא רואה איפה הוא נותן משהו שתחומים אחרים לא נותנים כרגע.
לדעתי זה הדבר הראשון שאני מכיר, שהפריימורג שהוא נותן רחב מספיק, ככה שההתמקצעויות שלו יהיו סוציולוגיה, פסיכולוגיה וכולי. כלומר, היום למרות שיש הרבה תחומים במדעי החברה שהם נושקים אחד עם השני, אני מרגיש, מהמעט עיסוק שהיה לי בו, שהוא כלום, כן? אבל אני מרגיש שחסר את ה-overarching framework, שהוא אומר מה מערכת יחסי הגולמים בינינו לבין החברה, ביני לבין עצמי, ושיטת ההבניה המוחית של רעיונות.
יש הבדלים מדהימים בין כלכלה לפסיכולוגיה וסוציולוגיה, זה פשוט לא יאמן כמה כלכלנים עיוורים לדברים סוציולוגיים בסיסיים, זה מדהים.
עכשיו, זה נכון שיש התקדמויות בנושא, וזה נכון שכמו שאתה אומר, ההתקדמויות היום נעשות בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, בכל הדברים האלה. אבל דעתי, היות וגם אנחנו כאנשים מבטאים את הרעיונות שלנו כמחשבות גם בפני עצמנו, הפריימורק היותר גדול שממתיקה יכולה לתת, יכול לתת ערך מוסף בפני עצמו. זה מה שאני מרגיש, ולכן אני חושב שצריך
לתת את זה.
כי כולם מדברים באותה שפה. כל המדעי החברה מדברים בשפה, שעדיין אין שפה משותפת.
על פי הגדרות של מתיקה, הגדרות של
התמונות. לא, 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 בגדול, תראה, אנחנו שמנו אותה בתם פקולטה. כל מדעי החברה הם מדעי החברה, הם כולם מדברים על החברה. אבל אין להם שפה משותפת, אין להם את המתמטיקה שיש למדעי, ובכן, הטבע וכן הלאה. הם לא יכולים, אם אני רוצה לדבר על פיזיקה וביולוגיה ביחד, יש לי נוסחאות שאני יכול לעשות את זה, ואני יכול להשוות ביניהם באיזשהו אופן. יש לי קשיים הרבה יותר גדולים לעשות את זה בין המודלים הכלכליים הגדולים כלב אחרים לבין פסיכולוגיה חברתית קטנה, אם כי אנשים עושים את זה עכשיו.
אני פשוט לא מבין איך ממתיקה תעזור לך לגשר בין
כי היא אומרת שכולם מדברים באותן יחידות. היא תגיד, כולכם בעצם מדברים באותן יחידות.
הרעיון של איזושהי יחידה בסיסית, שהיא גם טובה כדי לתאר איך המוח שלי מנסח רעיונות בתוך עצמו, גם טובה כדי להגיד איך אני מתקשר אותם כלפי אחרים, וגם טובה כדי להגיד איך החברה ככללותה משנעת אותם ומנחילה אותם הלאה וכולי, זה יכול להיות הפרימורק הכללי שבתוכו סוציולוגיה תעסוק בנתח הזה, פסיכולוגיה תעסוק בנתח הזה.
בגלל שהוא יכול לקחת רעיון ולראות למה הוא הפיץ את עצמו?
כן, במובן מסוים. כאילו, מה ברעיון מושך בו, אני אישית רואה בו משהו מושך שאני רוצה להטמיע אותו אצלי, וגם כאילו...
אני יכול תיאורטית לנסות... אני יכול לנסות לנתח שווקים בעזרת ממתיקה ולנסות להבין למשל למה היה עלייה או ירידה או אני לא יודע איך שווקים עובדים בכלכלה, אבל למה היו דברים כאלה ואחרים, מאחר וזה רק קונסטרקט חברתי, אני יכול לנסות להבין מה הממים שעוזרים המזיקים לכזה מין מצב ולנסות לעשות פיקוח יותר הדוק על איזה רעיונות נכנסים או יוצאים מהסביבה הכלכלית.
אבל שוב, אני לא יודע למה זה קוסמו חוזר לי, אבל לא יהיה לך יותר טוב במצב הזה בפסיכולוגיה פשוט?
אני מסכים, בגלל זה אני חושב שהמתיקה היא לא נפרדת מזה. זה לגמרי נכון, זה בעצם איך אני מיישם פסיכולוגיה על כלכלה. אני משתמש בשפת ממתיקה בשביל לעזור להן להתאחד. זה המתמטיקה שלהם.
לצורך העניין, המדע יתבצע עדיין במקצועות האלה. לכן מודלים כלכליים ימשיכו להיות מודלים כלכליים. פשוט כשאתה תרצה לשפוט אותם לאורך זמן, תקופות שונות וחברות שונות, ותרצה לצאת מהמתמטיקה עצמה של היצע וביקוש, כנראה שהשפה שתוכל לקשר בין זה לבין ערכי החברה וההתנהגויות האישיות, תהיה שפת ממתיקה.
אגב, אני רק אציין, זה לא שלא עושים את זה עכשיו, כן? מאחדים בין כולם כבר עכשיו. פשוט באמת קורה רק עכשיו פחות או יותר, זה מדהים, כאילו, כבר 150 שנה לדעתי יש סוציולוגיה, ופחות רק עכשיו מישהו תערך להתחיל לחבר בין זה לבין כלכלה וכן הלאה. עושים את זה, זה לא שלא עושים את זה, השאלה היא פשוט,
אני פשוט מפתיע אותי שזה הגיע לכזאת רמת מורכבות בלי לעשות עוד שום דבר פרקטי.
כי זה פוטנציאל, זה בעיקר פוטנציאל, זה עוד לא עושה שום דבר פרקטי. שמע, הסיבה, יש איזו סיבה פשוטה, הסיבה שזה הגיע לכזאת רמת מורכבות זה בגלל שהפוטנציאל שלו הוא בונה על משהו מוכר, על גנים, על אבולוציה. אנחנו כבר יודעים שאבולוציה זה דבר מורכב וכן הלאה, פשוט לקחנו אותה והשמנו אותה על רעיון אחר.
כן, כן, כן. לא, אני מבין, כן, אני חושב על כל הבעיות של זה, אתה יודע, אתה מדבר על המורכבות הביולוגית שיש לך באבולוציה, אתה חושב על המורכבות של רעיונות, זה נשמע לי פי אלף.
נכון, ייתכן שנזדקק לאחלה מודלים מחשבים מעולים, פנטסטיים, בטירוף.
יהיה מעניין.
ויכול להיות גם שבעוד 30 שנה יסתכלו על התקופה הזאת בגיחוך, כמו שאנחנו מסתכלים על התקופה הפוסט-מודרניסטית, ויגידו, אני לא מאמין שמישהו פתח ירחון מדעי לשטות הטקסטואלית הזאת שרק מתעסקת בטקסטים ורעיונות. רעיונות. אולי, יכול להיות.
לא בטקסטים. לא רק בטקסטים.
כן, אבל אני אומר, כאילו, זה כזה עיסוק שהוא מוכל בתוך עצמו, כאילו, כמו שאנחנו אומרים היום על פוסט-מודרניזם. כאילו, זה כזה לא תורם כלום. למה אנשים בזבזו את המוח שהם על זה? אולי בעוד 30 שנה יגידו.
אני בגדול בעד הרעיון, אבל אפשר להסכים שכרגע זה לא עובד בשיטה המדעית, זה לא מדע.
זה עדיין לא הספיק להצליח לנסות להיות מדע.
All right, I'm satisfied.
בגלל זה אנחנו אומרים, או פסאודו מדע, או פרוטו מדע, אבל מדע מדע זה לא.
שכנעת אותי שהפוטנציאל נראה טוב.
הוא מריח כמו פרחים.
ועכשיו לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים את המאזינים להאיר את עינינו, או לתקן דברים שאמרנו בתוכנית, או להרחיב עליהם. אתם יכולים לעשות כל זאת ועוד באמצעות התגובות באתר, או באמצעות תופס צרו קשר ב-www.ספקסביר.co.il. ונקודתית בנוגע לתוכניות הקודמות.
לגבי התוכנית האחרונה, אני שמח לבשר על התגובה הראשונה לגבי טעות שלי. It's about fucking time, אני יודע שעשיתי הרבה יותר טעויות מזה. וזה לא בסדר שאתם לא עולים על זה, סתם. אבל עודד אמר, ציין, כי בתוכנית שעבר, בחלק של האמת או ספק סביר, דיברתי על הרוק היירקס, והגדרתי אותו כדמוי שפן ניסיונות, או דמוי שפן צלעים, הוספתי אחרי, או לצורך שפן צלעים. הוא לא דמוי, למעשה הרוק היירקס הוא השפן צלעים שחלקנו מכירים. הרבה מאיתנו בטח לא ראו אותו. הוא נראה מוזר, הוא לא נראה כמו שפן לדעתי.
הוא קרוב של הפיל, אם אני זוכר נכון, הוא קרוב גנטית.
יש משהו, כן, שהוא קרוב גנטית למשהו שהוא לא דומה לו יותר ממשהו שהוא כן דומה לו, שזה
פיל משהו שפן.
כן,
נגיד,
נגיד לצורך העניין, אם אתה רוצה לפשט את הדברים.
אני ממתיקאי רק מפשט.
אז תודה עודד, והשכלנו, ותודה.
כן, ואני כתבתי לא נכון את האמת או שקר ב...
בהקשר של העניין הזה של האמת או שקר, רציתי לבקש מהמגיבים באתר שלא יכתבו את התשובות בתגובות שלהם, בגלל שזה נורא ספילר לי בפעם הקודמת. זה היה אחד הפרקים היחידים שלא הייתי בהם, ואמרתי מגניב, אז אני אוכל לשחק אמת או ספק סביר מאוחר יותר, ואז בטעות הסתכלתי על התגובה הראשונה והדעתי את התשובות. אז די.
ועכשיו לפינת אמת או ספק סביר, שבה הפעם אביב תאתגר אותנו עם ידיעות, ואנחנו...
What's up, bitches?
ואנחנו נצטרך לדעת האם מדובר באמת או שקר.
שלושה אייטמים? כן, גם... יש עוד זמן. שלושה אייטמים, אחד מהם הוא שקר. כרגיל. רק תן לי להיזכר איזה אחד מהם הוא שקר. בסדר. אחד, פרופסור מאוניברסיטת מנצ'סטר, פיתח סורק סרטן שד נייד, שעובד בטכנולוגיה, צריכה גלי רדיו, ומציג תמונה בזמן אמת. 2. מדענים מאוניברסיטת קלקוטה מצאו שהשכבה הפנימית בקליפות ביצים יכולה לספוג פי 7 ממסתה פחמן דו-חמצני מהאוויר. 3. מדענים מאוניברסיטת פלורידה פיתחו זכוכית דקה מצופה בננו חלקיקים שחוסמים רעש פי 10 מהאמצעים הפופולריים בשוק. רן.
אין לך לחת. I will take one, please.
אמרת רדיו? גלי רדיו, כן.
אז נלך לאחת.
Care to explain או פשוט?
בשניים אחרים היה פי משהו.
מספרים.
מאחר ואני לא יכול להתמודד עם מספרים בכאלה, כי זה, זה כאילו, זה תמיד נשמע הגיוני, שבתוך משהו פי 70 מכל, זה תמיד נשמע הגיוני, משום מה?
דעתי זה פי בהפך.
אבל אז צריך להחליט איזה מהם הוא הבעייתי. אז אני, במקום לפסוד את שניהם, מאמץ אותם. ואז הראשון, גלי רדיו, עושים את זה עם, עם כל מיני גלים, גלי קול ודברים, אבל למה גלי רדיו?
אולטרסאונד.
אולטרסאונד זה לא גלי רדיו, זה גלי
יודע,
רדיו?
כן, לא, לא, זה גלי קול.
אז למה עושים? אז זה, לכן זה לא נשמע לגני.
עוד ארוכים.
ירון.
אוקיי. אני דווקא... טוב, אני לא יודע. באמת הכל נשמע זה. אני אלך על הציפוי ננו שחוסם רעש. היות ורעש זה פשוט, כאילו, זה פיזיקה. אתה לא יכול להתחמק מזה עם מבנים קטנים. זה לא מגן נגד...
מבנים קטנים זה לא פיזיקה.
לא, אני אומר, סליחה, אני אגיד מההתחלה. גלי קול זה עצמים פיזיים, ויש להם איזושהי פיזיקה לעוצמה שהם מפעילים על משטח. לא נראה לי שאפשר להתחמק מזה באמצעות... ציפוי ננו שקר כלשהו, אלא אתה ממש צריך משטח שבנוי בצורה שמפזרת אותם.
אבל יכול להיות שהמשטח ננו הזה הוא מספיק, לא יודע, הוא בנוי באיזושהי צורה ספציפית שגורמת לכל להתפזר.
כן, אל תעזור לו, אבל אני רק רוצה לציין שירון אמר שגלי קול הם חפצים פיזיים, כן.
כן,
interesting.
אני חושב להתכוון לארטיפקט פיזי, זאת אומרת, לישות פיזית.
Which would be true, as opposed to that.
כן, אני התכוונתי לו. כן, אני לא יודע, כי אני לא... ביצה, סופגת זה, יאללה.
You speak like stinky dog.
אוקיי, אני אלך עם האקוסטיקה, למרות שאני מכיר בעובדה שסביר שאני טועה.
יפה מאוד.
ביחס של אחד ל...
הפעם שעברה אמרת את זה וצדקת.
האינטואיטיביות שלי הייתה כמו אירן, ללכת על אחד, אבל עכשיו אני... הביצה כמה היה? פי שש? פי שבע?
זה
לא, לא, סתם, לא, העומדן שלי, אם זה יחידות או עשרות, זה לא... נשמע לי, הפי שש שבע הזה נשמע לי נכון, וגם הזכוכית, אני אתאה על אחד.
אוקיי, שלוש, ננו-טכנולוגיה פי עשר, לא נשמע כזה הרבה בשביל ננו-טכנולוגיה, נשמע סביר.
אנחנו לא מתייחסים לננו חלקיקים שלא עושים לפחות פי אלף יותר טוב.
כן, זהו, מוליך פי שתיים יותר טוב מזה, הפי עשר באמת זה די הרבה. כן, פי עשר זה די הרבה, מיוחד לסאונד הוא דווקא די קל לשלוט בו. התנועה התגלית שלו היא די מובנת, ונראה לי שמוצרים בשוק עושים עבודה די טובה, אבל אי אפשר לדעת אם ננו חלקיקים. אז בואו נעזוב את זה. שתיים is fucking odd. הראשון הייתי אומר שהוא נשמע לי לא הגיוני, בגלל שבדרך כלל הסוג מכונה שצריך בשביל לייצר סריקה עמוקה, דורשת הרבה אנרגיה לעשות זה נייד, נראה לי בעייתי, אבל לאחרונה יצא באייפון השיט הזה, שהוא כאילו X-ray vision. לא שמעת על זה?
ראיתי באנרים לזה, אבל תארתי לעצמי שזה לאתר פורנו.
כן. כי מן הסתם זה השוק המיידי שזה הולך אליו, זה איי, אתה יכול לראות נשים בלי, מתחת הבגדים שלהם, כמובן שזה לא מדויק, ובגלל שזה לא מדויק, אני אומר שזה השקר. אחד. וואו. I took you round and round.
You took yourself around the
world. What a trip.
אתה זוכר בכלל על מה אמרת שקר?
בוודאי, על הראשון. הראשון אמרתי ששקר, כי מכשיר כזה נראה לי דורש הרבה יותר עוצמה, ולא משהו שהיית יכול להסתובב איתו כרגע.
אוקיי.
סבבה. אז אירן ליאור וברק אומרים שאחד הוא שקר, אירון אומר ששלוש הוא שקר, על כן נתחיל עם שתיים. אם כך, כן, כן, מדענים מאוניברסיטת קלקוטה, בראשות בסאב צ'ודהורי. שאלה שמות שיש להם שם. הם, מכיוון שמשתמשים בהמון המון ביצים בהודו ובעולם כולו, הם החליטו לבדוק מה אפשר לעשות עם הקליפות שלהם, ככל הנראה. הקליפה של ביצה מורכבת משלוש שכבות. השכבה החיצונית היא אור קרני, כמו שיש בבסיס של הציפורן. והשכבה האמצעית והפנימית זה בסך הכל איזה משהו כמו 100 מיקרומטר, ויש בהם הרבה מאוד סידן פחמתי. ומסתבר שאכן, לא היה כתוב במאמר איך בדיוק הם השתמשו בשכבה הזאת על מנת לספוג פחמן דו-חמצני מהאוויר, אבל כן, היא אכן יכולה לספוג פי שבע מהמסה של השכבה הזאת בפחמן דו-חמצני. הבעיה העיקרית זה שמאוד מאוד קשה להפריד אותה מהקליפה. הם מצאו דרך לעשות את זה עם איזושהי חומצה מאוד חלשה, אבל בשביל שזה באמת יהיה איזשהו שימוש תעשייתי, צריכים למצוא דרך טובה יותר לעשות את זה. אבל המדען הראשי, החוקר של העניין הזה, אמר שאחרי שאתם אוכלים ביצה, אתם יכולים פשוט לעשות איתה, להזיז אותה באוויר קצת, וזה עוזר. ירון טוען ששלוש הוא שקר.
ולכן הוא טעה.
ולכן שלוש הוא אכן שקר.
ייי!
ירון ניצח.
פאק יו.
שכחנו את הקטע שלך עם שמחה לעיד.
עשר היה גול מדי, אני מסכים.
אין שמחה.
עשר היה מספר הגול מדי.
עשר היה גול. לא פיתחו לאחרונה עד כמה שידוע לי דברים שעשויים מננו חלקיקים וסופגים חוסמים רעש. מה שכן פיתחו באוניברסיטת פלורידה זה ננו חלקיקי סיליקה שמצופים בנחושת וסופגים ריחות רעים. Speaking of which. סופגים ריחות רעים פי שתיים, שזה הרבה פחות מפי עשר.
אמרתי שפי עשר זה יותר מדי.
כן, לא בשביל ננו חלקיקים אמרת אבל.
לא, אבל גם בשביל ננו חלקיקים.
נשאר אייטם אחד שאני חושבת שהוא מאוד מגניב, במיוחד לאור החודש מודעות לסרטן השד שהיה לאחרונה. אכן, פרופסור ז'י פנג הו באוניברסיטת מנצ'סטר פיתח מכשיר בדיקת סרטן שד נייד, שכל כולו בגודל של בערך המחשב הנייד המאוד קטן הזה, בסוג של הכל נכנס בתוך לנצ' בוקס כזה. הוא עובד על קרינה, על טכנולוגיית גלי רדיו. המכשירים הרגילים של ממוגרפיה עובדים על קרינה, שזה א' אומר שהפציינטיות סופגות קרינה תוך כדי שהן עוברות את הטיפול הזה, שזה לא נעים. ב' זה אומר, הוא יעיל אצל פציינטיות מעל גיל 50, אבל הרבה פחות אצל פציינטיות צעירות יותר, ששם
סיכויי הצלחה יורדים ל-60% או משהו כזה, כאילו הזיהוי הנכון. הממוגרפיה עובדת על הבדלים בצפיפות בין תא סרטני לבין תא רגיל, והדבר הזה עובד על הבדלים דיאלקטריים. מייצר 30 תמונות בשנייה, אתה ממש, כאילו, זה בא עם מין קאפ כזה, שאתה מכניס אליו את השד, ואתה רואה על המסך ממש כאילו באדום אזורים שהם כנראה גידול סרטני.
אולי כן ננצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר על העובדה שסרטן שד זאת בעיה חמורה ביותר, שהיא אמנם גם תוקפת גברים, ואבחון מוקדם בה יכול להוביל פתרונות מהירים, יעילים וטובים שלא מערבים את כל הסיבוכים שיש בשלבים מאוחרים יותר. אבל הנקודה היא כאילו, זאת אולי הזדמנות טובה גם להגיד לכל מאזיני ומאזינות, כי זה גם תוקף גברים, הפודקאסט, תשקיעו 4 דקות, תחפשו באינטרנט, תקראו 2 פסקאות על שיטות אבחון וסיכונים לדבר הזה, ותצאו מורווחים יותר.
או מבולבלים יותר, זה... פחות או יותר סיימת התוכנית, אפשר להגיד שלום?
להתראות!
להתראות! להתראות!
ערן אבל לא יכול להגיד כי הוא מפצפץ, אז תגיד בשל ארון.
להתראות!
ביי ביי ירון.